התבססנו קצת אל פרק, מה זה היה פה, למד א', על הרמב״ם שחושב שיש אנשים שיש להם מחלה, שהם חושבים שאם יש טעם למצווה זה פוגם להם במצווה. הזכרתי את ליבוביץ', אמרנו ש... אותם אנשים בכלל לא חושבים שזאת מחלה. זאת אומרת, הם חושבים...
שגם
הרמב"ם. כן, הצורים חושבים שזה לא מחלה, אלא שיש בדבר הזה ערך... ערך גדול, כי יש בזה הלשמה. איזה מימד שלשמה... זה באמת, באמת משהו מאוד עמוק. יש כאן מחלוקת מאוד עמוקה. מחר אני צריך לדבר על הרב עמיטל. אני רציתי לדבר על הנקודה הזאת, על המחלוקת הזאת, שבעיניי היא באמת יסודית. שני הצדדים האלה בעבודת השם. בכל אופן, זה בגדול. עכשיו אנחנו הולכים לנושא השני הגדול בפרשת המצוות. וזה פרשת הקורבנות, או כל הבעיה של המצוות השניות. ובכן, מה שקורה זה דבר מאוד פשוט. הרב, הרמב״ם, אני ככה, הוא כאילו שואל, מה זה המצוות השניות האלה? אני לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן מצוות בלי טעם. אבל עובדה שיש מצוות שאנחנו לא מבינים. אז מה המצוות האלה? אומר הרמב״ם, עיקרון, ממש זה מין גילוי, שהעיקרון הוא מאוד פשוט. הוא לא אומר בשפה שאני אומר, אבל אני חושב שהוא מסכים לניסוח הזה, שאילו היינו עומדים במעמד הר סיני, שום מצווה לא הייתה מפתיעה אותה. היינו מבינים את כל המצוות. זה שאנחנו לא מבינים מצוות, זה רק בגלל שאנחנו לא נמצאים במעמד הר סיני ולא מכירים את ההקשר שבתוכם ניתנו מצוות. המצוות ניתנות לבני אדם בהקשר מסוים, רוצים לתקן אותם. ההקשר שהמצוות ניתנות זה הקשר של עבודה זרה. שורש התורה וכותבה הוא מלחמה בעבודה זרה. והדבר הוא לא רק במובן הכולל, הרוחני, של לסלק את הטעויות המחשבתיות, לסלק את האלילות מהראש, לסלק את ההגשמה, לסלק את הריבוי וכו' וכו', אלא גם זאת מלחמה תרבותית. מה זאת אומרת תרבותית? תרבותית כאן במובן של התנהגות. לשרש את העבודה זרה, אתה לא יכול רק במחשבה. עבודה זרה היא לא רק מחשבה, זאת תרבות שלמה. שכל כולה מחנכת לטעות הזאת. ולכן התורה זאת תרבות שלמה שמחנכת לתרבות אחרת, לעבודת השם, לייחוד השם וכן הלאה. ולכן יש פה שתי תרבויות שנלחמות אחת בשנייה, וזה על כל הרובד החיים. זה לא רק ברובד המחשבתי, כמו שלמדנו עד עכשיו חלק א', של כל מה שצריך לעבוד ולתקן את האדם, האדם כל הזמן צריך לעבוד על הרוח שלו, להגיע לייחוד השם, אלא זה גם מלחמה בהתנהגות היומיומית. והמצוות, חלק מהמצוות, באות במפורש כנגד עבודה זרה. אז אם נגיד, אני יודע מה, לא להקיף את פעת הראש, כי הם מקיפים את פעת הראש. לא זה, אלא זה. זאת אומרת, חלק גדול מהמצוות זה לעשות הפוך. למה לעשות הפוך? כי הם, דרך זה, דרך הפחדות, ודרך שיטות, ודרך מנהגים, ודרך דברים, הם מכניסים את הערכים ואת האידיאלים שלהם, ואנחנו אומרים, לא, הפוך. הפוך. ולכן יש דברים שאומרים לך, הם אומרים לך, אם לא תעשה אותם, יהיה לך בצורת. התורה אומרת, הפוך. אם אתה תעשה אותם, יהיה לך בצורת. ואז כאן האדם לא יכול לשחק. להגיד, תדע מה, אני אקח קצת מזה, קצת מזה, כי כולם מפחדים, סך הכל. כך אומר הרמב״ם. הרי כולם מפחדים, אולי הם צודקים, אולי הם צודקים. אז נעשה גם מזה, גם זה. אין, אתה לא יכול. התורה אומרת לך, אם אתה עושה מה שהם עושים, אין, אתה תקבל בצורת. ואז האדם בעצם צריך להחליט. כן? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, אם הבא, לכו אחריו. זאת אומרת, אין פה משחק יותר של... של... גם אי אפשר לפסוח פה על שני הסיפים, צריך פה לעשות החלטה. וזה מה שהתורה עושה, התורה בונה מבנה שלם שאומר כל מה שהם עושים, אנחנו לא נעשה כמו פעם, אנחנו אחרת, אנחנו שונים. זה מהלך אחד. זה מהלך הגיוני, שכמובן קושיו בצידו. מה הקושי? כן, כמובן, בעיית הייחוס ההיסטורית. זאת אומרת, זה נקרא ההיסטוריזציה של המצוות. ברגע שאתה מייחס את המצוות להקשר מסוים, שזה מאוד, אגב, מודרני ביותר, נכון? זה כאילו הרמב"ם ממש מקדים את זמנו במאות שנים. אף אחד לא עלה על הדעת בכלל להגיד רעיון כזה, רעיון מאוד מודרני, לבוא ולהגיד שאתה אומר, הדברים הם תמיד בתוך הקשר, ולפחות בתוך הקשר. זה האלף בית של חקירה היסטורית, נכון?
אמרו שהם אומרים הפוך, כאילו שדברים דומים להקשר ההיסטורי, פחות שונים.
שונים, לא.
צריכים ללמוד על הדברים מתוך הקשר ההיסטורי, לא שהם אומרים הפוך.
למה? לא. להגיד שזה נגיד, רגע, תכף אני אגיד את הצד השני. בכל אופן זה תמיד בתוך הקשר. אתה לא, אתה תמיד, הראייה כזאת זאת ראייה מאוד מודרנית, ולכן תמיד כולם מציינים את האמירה הזאת. מבחינה דתית היא כמובן בעיה קשה, ולכן כמובן אנחנו כולם תקפו, וזה, אנחנו לא הראשונים שנותנים רמב"ם, וכולם ככה התרעמו על זה. יש אצל רב קוק, שכמובן אמרתי כמה פעמים, מעריץ את הרמב"ם, הערצה עצומה ביתרה, אז הוא כותב במאמר שנקרא תללי אורות. הוא אומר שהטעמים של המצוות של הרמב"ם הם יפים, אבל הם נקשרים אל העבר. והעבר הוא כבר עבר, ולכן יש איתם בעיה. ולכן אנחנו צריכים למצוא מהלך חדש של טעמי מצוות. הרב קוק חשב שכן חשוב לעסוק בטעמי מצוות. אבל אנחנו צריכים לקשור אותם אל העתיד, ואז הוא בונה את כל המהלך היפה שלו של חזון הציון. אותו מאמר זה כאילו בסיס לאותו ספרון קטן שנקרא חזון הציון. שבעצם הרב קוק לוקח אשכול שלם של מצוות לא מובנות, כל מצוות האכילה, ושר וחלב, ואני יודע מה, וחיות מאוד וכו' וכו', שזה אשכול שלם של מצוות לא מובנות, כלומר, למה יש לי איסורי אכילה אלה? והוא אומר, זה לא בשביל משהו היסטורי או משהו כזה, אלא כל המצוות האלה באות על מנת לחנך אותנו, כן, בגדול, לכך שהאכילה שלנו, של מן החי, היא בעצם איננה דבר אידיאלי, ועל ידי טפטופים תת-הכרתיים, עדינים כאלה, התורה מחנכת אותנו לכך שאנחנו בסופו של דבר נפסיק לאכול בשר ונאכל רק מצות. זה מתהליך חינוכי רב שנים שהתורה מביאה בו איזה בשקט על ידי המצוות האלה, סוג של מחאה כנגד השימוש שלנו בחיות ובלכת. הם רואים מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד קוראים. זה, הוא משתמש ברעיונות אחרים, אבל זה באמת רעיון מקורי ויפה. ואז הוא אומר, המצוות תפקידם אל העתיד, הן מחנכות אל העתיד ולא אל העבר, ולכן יש להם כוח רב. הוא בונה מזה הרבה דברים. בכל אופן, זאת זה כיוון אחד של שאלה, וכמובן צריך לשאול מה הרמב״ם עצמו היה אומר על הדברים, מכיוון שהרמב״ם, כידוע לכולנו, הוא אבי הרעיון שהתורה לא תתחלף. זאת אומרת, זה לא שהרמב״ם, כאילו, אני יודע, מפוזל אל רעיונות, כן, שהתורה מתחלפת, הרמב״ם הוא אבי האמירה שהתורה הזאת לא תתחלף, והיא לא יכולה להתחלף, והיא מוחלטת, והיא סגורה, והיא אינסופית לנצח, ואף פעם לא תשתנה, וזה, זאת אומרת, זה מובנה מאוד מאוד עמוק בשיטה של הרמב״ם. אז כאילו, אתה צריך לשאול אותו את השאלה, כן, אתה אבי השיטה של התורה לא תתחלף, איך אתה שואל, איך אתה קושר אותה לתוך הקשר היסטורי?
גם במהלכים
הוא אומר? כן, כן. הוא אומר את זה בצורה פילוסופית. הוא אומר פשוט בצורה כזאת, הוא אומר ככה. מה? הוא אומר שברגע שדבר הוא אמיתי, אז אי אפשר להיות, לא יכולים להיות שניים. לכן מי שינסה לחכות את התורה וינסה להמציא בסוף יגיע, יצא לו בדיוק כמו התורה. כי התורה היא האמת, והאמת היא אחת. הוא אומר את זה בסגנון היסטורי, לא רק בסגנון של התגלות, אבל בסגנון פילוסופי, לא בסגנון של התגלות, אבל הוא אומר, אין, התורה היא מוחלטת, לא תשתנה, זה תורת משה רבינו, זאת התגלות של משה רבינו, שלא יכולה להשתנות, לא יכולה להתחלף, ומשה זה התגלות אחת, חד פעמית, לא הייתה כמוה ולא תהיה כמוה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מבוסס, חזק העניין הזה של התורה שלא תשתנה ולא תתחלף. אז כמובן שלרמב״ם יש כאן קושי והכי דבר הכי מעניין הוא שאתה מצפה שהוא עצמו יגיב אליו, זאת אומרת הוא צריך להיות רגיש, כי כבר בזמנו של הרמב״ם אין כבר עבודה זרה, ההפך היום יש יותר עבודה זרה מאשר תקופת הרמב״ם, הרבה יותר. כי תראה, בעולם המערבי שהרמב״ם היה מודע אליו, שזה האזור האסלאמי המצרי, אירופה, אירופה והמזרח המוסלמי, אין עובדי אלילים, כל עובד אלילים שרק מצייץ מיד מקצרים אותו בכמה סנטימטרים, זאת אומרת אין פה...
חוץ מהודו
אבל היום אתה רואה אותו.
רגע, בהודו הם ידעו בגדול, הם לא היו מחוברים לתרבות ההודו, לא היה להם שמץ מושג.
הם יודעים יותר, אבל זה לא שיש איש היום יותר.
כן, ברור, רגע, אז יש פלישה בתרבותי, כיוון שרעיונות כאלה חוברים לתוך העולם האירופאי מאז המאה ה-19. יש חדירה וחלחול עצום של תרבויות מזרחיות, תרבויות אליליות וחותרות וזה, ויש אינפוזיה הדדית, יש כל הזמן, יש מעבר הזה. אפילו, אפשר לומר כך, אפילו בשנים האחרונות, אני עצמי חש שינוי בתרבות שלנו, זאת אומרת, אנחנו חשופים אל הרוח. תכף אני אתייחס לזה יותר. בכל אופן, בתקופת הרמב״ם, הוא חושב שיש איזה קט אחת, הוא קורא לה סבא, כן, הזכרנו אותה, שהיא הקאט של עובדי עבודה זרה. זה איזה קבוצה קטנה של איזה מין כאלה על הגבול עובדי האלילים, שאמרתי לכם את זה, שהאסלאם, הם הצליחו לשכנע את המוסלמים שהם לא בדיוק עובדי אלילים ולכן לא עבדו אותם. לכן נשארו תקופה מסוימת הכתבים שלהם, ולכן הרמב״ם יכול היה להגיע לכתבים שהיו אלילים. זה משהו שפחות יותר נעלם, כבר לא קיים. כבר בתקופת הרמב״ם לא יודע אם היה אפילו הקאט, אבל הקאט הזאת כבר לא הייתה, היא הייתה יותר היסטוריה. בשבילו עבודה זרה זה היסטוריה גמורה, זה לא דבר חי. כלומר, כתרבות אלילית, זה לא דבר חי. יכול להיות אם אתה אומר לו בהודו, הוא אומר לך, בהודו יש גם קופים, אתה מבין, זה לא, בשבילו זה לא אלטרנטיבה רצינית מבחינת תרבות. אז לכאורה היינו מצפים שהרמב״ם איכשהו יגיב בעניין הזה. אז זה הקושי. עכשיו, יש נקודה שנייה. או! עכשיו אנחנו...
תגידי נשמה.
מה עשית?
תגידי
נשמה. תגידי נשמה. תשמע, כשאתה... יש כאלה, כתוב. יש כאלה שהשינה גורמת להם, אתה יודע, להפסיק את הפעילות. יש כאלה שהפעילות... בכל אופן, אז יש צד אחד, אז אני אדכן אותך, אנחנו עוסקים ברמב״ם בעניין עבודה זרה, בעניין המלחמה בעבודה זרה, שהמצוות השמיות כולם מלחמה כנגד עבודה זרה. מה שהם עושים, אנחנו עושים הפוך. אומר הרמב״ם, אבל יש גם סגנון אחר של מאבק בעבודה זרה. מהו הסגנון? הסגנון הוא לאמץ דברים שלהם. כמה שזה נשמע אבסורדי. הרמב״ם, אין ברירה. יש דברים שעבודה זרה עושה, ואם אתה תגיד לאנשים שלנו שאנחנו עושים הפוך, זאת אומרת שאנחנו לא עושים, כמו כמובן הקורבנות, כן? אנשים לא יעמדו בזה. למה לא יעמדו בזה? מכיוון שזה צורך נפשי, בסיסי, ראשוני של האדם, להביא קורבן או משהו כזה, ולכן בעצם התורה נענתה לצרכיו הנפשיים של האדם, למרות גם אנחנו נקריב קורבנות, למרות שלכתחילה אולי התורה לא הייתה ססה על העניין הזה, וזה למה? למה התורה לא הייתה ססה על קורבנות?
כי אנחנו אומרים שכל.
לא, שכל, לא, זה רק שכל.
עבודה יותר שכל.
לא, אבל יש מצוות. תראה, זה רמה אחת. אתה יכול להגיד שהרמב"ם אומר, בכלל התורה לא רוצה מצוות. אז לא בכלל מצוות. אנחנו לא צריכים מצוות, אנחנו רק עובדים את השם בהשגות, בדביקות. אבל זה באמת לא... זה רובד, אולי בגן העדן, באחרית הימים, אנחנו נהיה של כל הזמן כולנו מייחדים את השם. בחיים הרגילים ברור שצריך מצוות שבונות את האדם ומקשרות אותו וכו' וכו', כן? בונות את הנפש ובונות את הגוף. אז למה יש בעיה עם הקורבנות?
כן, אומר עבודה זרה.
לא, אבל בעיקר, מה פירוש? מה הבעיה בזה? לא רק שזה תרבות. הגשמה, כאילו אוכלת זה בדיוק. הרי מה הבעיה בקורבן? בתרבות האלילית, האלים אוכלים את הקורבנות. הם אוכלים. האדם מזין, אני לא יודע אם אתם מכירים את כל המיתוסים האלה וזה, אבל שהתפקיד של האנשים לפי התרבויות האלה זה פשוט להיות מין עבדים לאלים ודואגים להכיל אותם וזה, הם צריכים להכיל אותם, משהו כזה. עכשיו זה כמובן מאוד פרימיטיבי, וכשאתה עושה קורבנות אתה כאילו נענה לתרבות שהיא משהו חומרי כזה. אז איך אתה עושה קורבנות? זה יכול לבלבל. אז אפילו אם אתה בא ואומר שהוא לא אוכל וזה רק זה, יש כל הסברים של קורבנות. למשל ליהל, כן, הוא אומר, שואל אותו שם המלך, מה, איך אתם עושים קורבנות? אז הוא אומר לישי, זה לא שאל אוכל, זה הכל רק עניין שהאש אוכלת, וזה, יש כל מיני הסברים לדבר הזה. אבל בכל אופן, זה עלול לבלבל, כן? אפשר הרי להסקריב קורבנות לא במובן גס, זה בטח אפשר. אבל יש חשש לבלבול, אז לכאורה התורה הייתה, לכאורה הייתה צריכה להעדיף להגיד, עזבו אתכם מזה, למה לעסוק בדברים מבלבלים? תוותרו על זה. אמרת התורה, אני לא יכולה לוותר על זה. למה לא יכולה לוותר על זה? כי לאדם, העניין של אבי קורבן זה דבר מאוד ראשוני. ולכן התורה לקחה את זה. אלא מה? היא אמרה, בוא נקדש את זה, בוא נעדן את זה, בוא ננטרל את הבעיות שבזה, בוא נעשה את זה למשל רק במקום אחד. אז ברגע שאתה עושה במקום אחד, אתה כבר 90% מהבעיות אתה פותר, כי ברגע שיש לך מקום אחד, יש לך שליטה על זה. רק הכהנים זה אנשים שאתה עובד איתם, שהם אנשים שמיוחדים לזה. ככה, תחת כל עץ רענן, לך תדע מה יש לאנשים בראש, שהם שוחטים שם איזה כבש על איזה ג'אבל, אני יודע תחת זה, מה אני יודע מה הם חושבים. כשבאים לבית המקדש, בתוך ההקשר, הכל נעשה בפיקוח, נקרא לזה בפיקוח. לא פיקוח במובן של שוטרים. זה נעשה בפיקוח רעיוני, במובן מחשבתי. אתה עושה את זה. אתה יכול לרומם את זה, אתה יכול להעלות את זה, אתה יכול לקדש את זה. וברור. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה עושה כאן מהלך שלם, שכל מטרתו לקדש את הדבר הזה, ולהפוך אותו למשהו טהור, ולא משהו פגום. לא משהו שהוא יכול לפגום ולקלקל ולבלבל ולהוליד כל מיני דמיונות מוטעים כלפי ישמעאל. אז זה הרעיון השני של הרב, שהוא אומר, אגב, הוא אומר, אני יודע שאתה לא תשמח לשמוע את הרעיון הזה, אדוני הקורא, כי אתה יראה לך מוזר שהתורה עושה מין סובלימציות כאלה, לוקחת דברים שלו וכו'. אז הוא משכנע אותנו, יש לו איזה פרק ארוך כזה במדבש, הוא מסביר את זה, והוא אומר, בסופו של דבר הכל נובע מכך שאתה לא מבין שהתורה, שהקדוש ברוך הוא יש לו רעיון מאוד יפה. אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הרבה דברים. הוא יכול לעשות ניסים, הוא יכול לעשות את זה, אבל אף פעם לא יתערב בטבע האנושי. זה אמירה מאוד יפה. כי אם הוא יכול להתערב בטבע האנושי, אז הוא היה כבר עושה אותו כולנו צדיקים. היה מסובב את הכפתור, כולנו נהיה צדיקים, ושלום שלום. היה עושה סדרה כזה. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בטבע האנושי. מה זה אומר? זה אומר שכדי לחנך אנשים אתה צריך לעבוד לפי הטבע האנושי. אתה לא יכול. אין דרך, אין קפיצות. ולכן לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים לכולם. היה יכול להפוך אותם לגיבורים עזי פנים שיוצאים ממצרים ומיד הורגים את כל המצרים, את כל הפלישתים שעומדים בדרך. לא. אין דבר כזה. זה תהליך. אז עושים בדרך הארוכה וכו'. אומר הרמב"ם, זאת הדרך הארוכה. אין ברירה. אתה לא יכול לקחת אנשים ולהפוך אותם למין מייחדי השם כאלה שנמצאים בראש הפירמידה. אין דבר כזה. ציבור הוא ציבור, אנשים הוא אנשים, יש להם דברים בראש, אתה צריך לחנך אותם. וחלק מהחינוך זה הדבר הזה. התורה עושה את הדבר הזה. מובן? הוא אומר, אני יודע שקשה לקבל את זה, אבל זה הסיפור. עכשיו, אני רוצה לציין בעניין הזה של הגישה הזאת, זו גם גישה מאוד קשה, ובאמת, הרמב״ם צודק בזה שקשה לעכל את הדבר הזה, כי אתה צריך להבין עד כמה זה בכלל, בכל המהלך הזה של הרמב״ם, גברון ובוכים, אתם רואים שהתורה הולכת פה על הקצה. למה על הקצה? כי הרי עובדי עבודה זרה, ראינו פרק למדבר, אם אתם זוכרים, הרי מה אמרו הכמרים של עבודה זרה? אלוקים הוא כל כך גדול, כל כך נשגב, כל כך נסתר, שאין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אלא אנחנו צריכים לא לעבוד אותו. אנחנו נעבוד את הכוכב, נעבוד את המלאך, נעבוד את הכוח, נעבוד את זה, או את הפסל שלו. יש איזה תהליך הידרדרות כזה, כמו שאתם זוכרים, כן? אבל הכל מתחיל מזה שאתה אומר, אי אפשר לעבוד אותו, ולכן בואו נתפשר על. אז עבודה זרה מתחילה בעיקרון ההתפשרות. למה היא מגיעה בסוף? לזה שאנשים עובדים בשרים בצורה הכי גסה והכי פרימיטיבית והכי הרסני. מה יש להם בראש בסוף? פשוט משהו, הגשמה גסה. אומר מתחייבו כליה. כי האדם שעובד פסל, איש פשוט שעובד פסל, מה שיש לו בראש זה הפסל. מה מתחייבו כליה? זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל את הפשרות, זה מאוד 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 מסוכן. כי אתה לא יודע לאן זה יתדרדר. אתה לא יודע. אתה מתחיל בפשרה עדינה. שלוש דרגות עלה, אותה, אני יודע, ילדה, או אותו איש פשוט, אותה אישה פשוטה שהולכת ומביאה, לך תדע מה יש לה בראש. ברור, זה מסוכן. מן הצד השני, אומר הרמב"ם, את זה הבנתי מצוין. את הסכנה אני מבין מצוין. אני יכול לספר לך הרבה על סכנות. אבל מה הסכנה מהצד השני? אם התורה לא תשתמש בדימויים אנתרופומורפיים או מגשימים, אז התורה תהפך להיות תורה מאוד נחמדה לקבוצה שלא קיימת. או לכמה, אני יודע, אנשי רוח כאלה שיושבים לך שם על איזה, אני יודע, באיזה מערה או איזה, אני לא יודע, באיזה מקום. בקיצור, היא מפסיקה להיות, היא לא יכולה להשפיע, היא איבדה את כוח ההשפעה שלה. אז עומד המחנך ואומר, מה אני עכשיו עושה? אם אני רוצה להיות נאמן עד הסוף, אני אגיד, לא אשתמש בביטויים מגשימיים. ואני, כאילו שאפשר, אתם מבינים, יש פה בעיה בחיים, אפשר, לא נשאר כמעט מה לדבר. ודאי, אני לא אעשה קורבנות, אני לא אעשה זה, אני אלחם זה, אני אעשה זה, כל... יפה מאוד, אתה הולך עם האמת שלך עד הסוף, אתה נשאר לבד. אם אני מתפשר, אני עלול ליפול לאותם כמרים של עבודה זרה. זאת אומרת, הדרך היא דרך מאוד מאוד מסוכנת, כי זאת דרך שמצד אחד כאילו מתפשרת עם הרמה של הטבע האנושי או הטבע האנושי באותה תרבות, לא משנה מה שעומד מולו, ומצד שני היא לא מוותרת בשום פנים על הדרישה המוחלטת להביא את כולם אל ראש ההר, אל האמנת השם המוחלטת. לא מוותרת בשום פנים באופן. איך אתה עושה את הדבר הזה? איך אתה שומר מצד אחד על מגע עם הציבור, ומצד שני על דרישה ותובנות מוחלטת לאידאות הכי גבוהות ולדרישה הכי גבוהה שאתה יודע? זה הסיפור של התורה. פרשת הקורבנות היא משקפת את זה בצורה מאוד, מאוד יפה. התורה כאילו מתפשרת ואומרת, אין ברירה, אנחנו צריכים ללכת על זה. עכשיו, איך היא מתגוננת מפני הסכנות שיש לקורבנות? נכון? עכשיו, אז הרמב״ם יגיד, עכשיו, בשום מקום הרמב״ם לא בונה את זה כמו שעכשיו אני אומר, כי לא אומר, תשמע, התורה הלכה ככה, עכשיו היא בנתה את המשוכות האלה כדי להגיד. הוא אומר אותם, אבל הוא לא בונה את זה בצורה כזאת, אבל בעצם הוא אומר, כן, שהתורה בעצם כאילו צמצמה את זה, ויחדה את זה, וכמו שאמרתי, של מקום או זמן או זה, וכלל, כדי להפוך את זה למשהו שהוא יחסית מוגן, הוא יודע מה זה. אבל זאת הדרך של התורה. עכשיו, כמובן שהרמב״ם, זה ציינו כבר בזמנו, כמובן שהרמב״ם רואה את עצמו כמצטרף למהלך. כן? זאת אומרת, הרמב״ם רואה את עצמו כזה שכל הזמן, כמו מנהיג הדור, כן? שמסתכל ימינה ושמאלה ושואל את עצמו, לדורנו, כן? מה אני יכול לעשות כדי לקדם את התהליך של התורה? מצד אחד לרומם את כולם, כן? ומצד שני לא להתנתק. אבל אני כל הזמן כאילו חייב לדחוף את המהלך. העגלה הזאת, זאת העגלה שכל הזמן צריך לדחוף אותה. חס ושלום לא לתת לה לעמוד במקום או להידרדר לסכנות. לכן, למשל, הרמב"ם במלחמת נגד ההגשמה, לכן הוא אומר שם פרק, בפרק למדלת, אני יודע, אנחנו פרקים של למדלת, פרקים שלא למדנו, אבל הרמב"ם אומר, הדרישה שלנו, שאנשים ידעו שהשם הוא לא גשמי, זו דרישה מילדים. מנשים. זאת אומרת, מה זה נשים? נשים זה ציבור אנאלפביתי. כלומר, זה לא שאני דורש פה מאנשים ואנשים לא לומדות, הרי אנשים לא לומדות בבית ספר, כמו שאתם יודעים, לא יודעות לקרוא ולכתוב. אדם חלק כנראה מהציבור. אם כי בעם ישראל, כמות האנלפביתים לא הייתה גדולה, רובם אנשים כן ידעו, לא חושב, כן, לא יודע, לא יודע אחוזים, ובאיזה תקופה. כללית ידוע שאישה יהודיה הייתה גם היא, יחסית לאישה ממאה ביניים, הייתה ברמה גבוהה מאוד, כן? שזה ספרות שלמה, שנכתבה, על המעמדה של האישה שלנו. שתמיד בישראל המעמד, גם הגברי, כלומר של הידע וגם הנשי, היה יותר גבוה בהרבה ביחס לסביבה. הרבה. וגם משווים את אירופה למזרח, שזה נכתבו, נכתבו זה גם דברים רבים. אבל בכל אופן בגדול נשים לא, הן לא יודעות. אז הוא אומר, נשים, ילדים, לא מעניין אותי, כולם צריכים להיות בטוחים, צריכים להכריז, להכריז כאילו להסכים, בלי שמבינים מאיפה זה בא, להכריז שהשם אין לו גוף ואין לו תבנית הגוף וזה סמר. אין, זה, אתה לא מוותר, אומר הרמב״ם. אתה לא מוותר על זה. וכנראה שהרמב״ם מרגיש שהדור ראוי, הדור ראוי. אין שום ציור. הוא לא מוכן להתפשר. תגיד לו, בתורה כתוב, כל מיני ביטוי, הוא אומר, לא מעניין אותי. הוא לא מוותר. עכשיו כשאנחנו מגיעים לפרשת הקורבנות, אז אנחנו עומדים פה בפני שאלה גדולה. מה זה הנושא של הקורבנות? זאת אומרת, מה מעמדה? אז אפשר להעלות על הדעת שהרמב״ם יגיד, תשמע, הקורבנות נעלמו, בית מקדש אין לנו לצערנו הרב. אין, לא צריך, גמרנו, אפשר להיפטר מזה. אפשר להעלות על הדעת שהרמב״ם לפחות ירמוז באיזה מקום שקורבנות בטלים לעתיד לבוא. שלא לדבר על זה, שיש איזה מאמרי חז"ל כאלה. כלומר, אפשר, מי שרוצה לחפש, מוצא. כתוב, נכון, ועבל השם מלכת יהודה וירושלים, כי מעולם מוכשלים קדמוניות, הרב קוק מביא את זה, כן? שלעתיד לבוא יבטלו הקורבנות ויהיה רק מנחות, מהצומח. כן? כן, בדיוק. אז הרב קוק אומר שזה יהיה אחרי החזרה של הקורבנות, אחרי זה. אצל הרב קוק זה משתלב, זה לא, זה אף פעם הוא לא כתב את זה בבית צורה ישירה, אבל זה דיבור. אצל הרב קוק זה משתלב עם הפסקת אכילת בשר. זה אם, כשמרגע שמגיעים למקום שבו אתה לא אוכל בשר, אתה גם לא מקריב קורבנות. זה הגיוני, נכון? יש בזה היגיון. כי הרי מתחיל הכל מהעניין של קין והבל. הרי לכאורה הבל הביא מבחורות צאנו מחלביהם, נכון? אם הבל לא אוכל בשר, אז למה הוא גדל צאן? חלב. חלב וצמח. הגיוני. אז זה קצת קשה לחשוב, אבל כנראה. אז הוא לא אוכל בשר, אבל הוא אוכל גם של העצב של הצמר, והצד החלב, משהו כזה. עכשיו גם פה זה טיפה בעייתי, כי החלב מיועד הרי להקדיש. זה גם איזה בעיה, הרב קוק כותב על זה.
יש היום אנשים שגם לא שותים חלב.
לא שותים חלב. כן, כי זה, גם זה צריכה, כן, ברור. ברור שאתה משתמש בפרה, אתה לוקח לה איזה, הרי אתה צריך לקחת ממנה את העגל וזה. זה לא איזה דבר נחמד. אבל, טוב, בכל אופן, נגיד לצמר וחלב. אז מה זה הביא מבחורות זנוע מחלביהן? אז איך הוא יקרב קורבן? אם הוא לא אוכל בשר. אז אתה יכול להגיד לא, בשר הוא לא אוכל, אבל קורבנות הוא מקריב. אבל אם אנחנו טוענים שמי שלא אוכל בשר גם לא שוחט, אז אין טעם שהוא, זה לא הגיוני שהוא שחר. אפשר לענות על הדעת שהבל לא שחט בהמה, אלא באמת הביא צמר וחלב. אז בחורות צמר וחלביהן. לא, זה לא כתוב בחלבן. היה יכול להיות נחמד, היה כתוב בחלבן. אבל חלביהן זה מהמשובח שבהן. זאת אומרת, הוא לא הביא, הוא לא שחט כבש או עיל. אלא הוא הביא מהפירות, מפירות הצום, משהו שהוא מפיק מהצום, הוא הביא את זה לקורבן. שזה כמו ביקורים, כמו שאתה מביא מהאדמה, את הביקורים, הוא מביא בכורות צומו, כן? לא הבכור, הוא לא הביא את הבכור, אלא הביקורים מהדברים, פירות הצום הכי יפים שהיו. ואכן במדרשים, יש מדרשים שאומרים את זה, שבגלל זה יש איסור. של צמח ופשתים, כי הרי קין הביא מפרי אדמה, הביא פשתן, והבל הביא צמר. אז אתה, אם אתה מחבר את הצמר והפשתן, אתה כאילו מחבר שני סודות, שהפגישה ביניהם באותו זמן הייתה פגישה טרגית שהובילה לרצח. שכמובן צריך להבין מה יקרה כשאתה תחבר את היסוד הזה והיסוד הזה, גם לזה הרב מתייחס. זה כל מיני גם פרשנויות מחקריות מעניינות. אבל בכל אופן, השאלה היא לגבי הקורבנות, כן? שלכאורה בטלים, הקורבנות בטלים, כן? יש היגיון בקורבנות בטלים, כאשר מפסיקים לאכול בשר. ולכן הרב קוק משמע שביטול הקורבנות בא אחרי חזרת הקורבנות. זאת אומרת, יש אחרית הימים, זה מין שלבים על גבי שלבים. יש שלב של בית מקדש וקורבנות וכו', ולאט לאט התרבות עוברת כמו תרבות כזאת, אידילית כזאת, כמו גן עדן, לא יודע, משהו כזה. אז בכלל לא פוגעים בחיות, בכלל לא שוחטים, בכלל לא זה. ואז גם הקורבנות באופן טבעי מתבטלים, ואז יש כמו שאדם אוכל מהצומח, אז כך הוא גם מקריב קורבנות מהצומח. זה מופיע אצל הרמב״ם. בכל אופן הרמב״ם בשום פנים לא משתמש בזה, ולא רומז בשום מקום. כן, אנשים חיטטו, חיפשו איזה רמז של קורבנות בטלים או משהו כזה. אצל הרמב״ם הקורבנות חוזר, בצורה פשוטה.
הוא
עסק את
זה
באחלות הקהל. ודאי, הוא כותב, והרמב״ם הוא זה שכותב את כל ההלכות של הקורבנות.
הוא היה יכול להשתמט מזה בקלות.
היה בקלות יכול להשתמט, בקלות. ובשום פנים לא משתמט. זה חלק מהתורה, בצורה מאוד מאוד פשוטה. אתה רואה גם עליו, בוא נגיד ככה, אתה רואה אצל הרמב״ם שהוא בכלל לא מעלה על הדעת ביטול קורבנות. בכלל לא. אתה מבין, אתה יכול איפשהו לקלוט את זה מאיזה אמירה, מאיזה... שום דבר, בכלל לא מעלה את זה. אז לא, קורבנות חוזרים בלי שום בעיה. לא, אני מדבר עכשיו לא מהצד המוסרי, לא הרב קוק. אתה צודק בנקודה הזאת שאצל הרמב״ם אין שמץ צמחונות. ההפך, הוא חושב שבני אדם הם אוכלי בשר, ובני אדם צריכים לאכול בשר, וזה בריא שאוכלו בשר. כמובן, צריך לעשות את זה בצורה שלא פוגעת, אבל אין אצלו בכלל. ההפך, הוא רואה בזה כדבר לכתחילה לגמרי. זה לא יש שום בעיה עם זה. ככה זה נוצר, וככה זה. שום בעיה.
אם
הרעייתיות
שיש בנאדם, קורבנות עם גלל, זה ממש בגבול, יכול להטעות.
כן.
זה לא דבר שהוא בעייתי בכלל עצמי. זה דבר שיכול להטעות.
לא, זה מיותר.
זהו, לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. אז זהו, לא, אז עכשיו פה אפשר, עכשיו אפשר לעשות פה כל מיני, אפשר לעשות כל מיני חיבורים. אתה צודק מה שאתה אומר, אבל שאלה אם אפשר למצוא ברמב״ם אמירה שאומרת כך, קורבנות זה דבר נחמד וטוב וכו' וכו' וכו', אלא מה שזה מבלבל. אתה מבין, משהו כזה. העניין הוא שהוא לא נראה ממנו, שהוא כל כך, בוא נגיד ככה, אולי הוא לא עוסק בזה כי הוא עסוק בלהסביר לנו את הבעיה, אתה מבין? יכול להיות שאם היית אומר לו, רגע, אבל מה עם המעלות? ובאמת, אלה שקראו את הרמב״ם, אתם יכולים להבין שרעיון כזה ממש לא יתקבל על הדעת. רעיון זה כל כך, באמת רעיון כל כך נועז של הרמב״ם, שאנשים לא יכולו לקבל אותו, לא בגלל שהם קטנים, אלא בגלל שזה באמת קצת מוזר. למשל, הרמב״ן, כן? ממש מתרעם. אבל איך אתה מעלה על הדעת? שחלק גדול מהתורה, בספר ויקרא, וכו', ודאי ודאי, כל הקורבנות, כל זה אינו, אלא משהו שהוא בתוך הקשר, כתגובה וכן הלאה. שזה לא לכתחילה. כן, יש כזה, המימד התגובתי של התורה הוא מקומם, יש פה משהו מקומם, אין מה לדבר. כן?
זה לא
קשור לקורבנות, כן, בדיוק. אני אומר, גם לגבי המצוות האחרות שהן נגד, לא שאתה מאמץ חלק, אלא שאתה עושה נגד, גם זה מעצבן. כן? אתה בא ואומר, זה תגובה. מה זה תגובה? עזוב אותך בתגובות. תגיד דברים בלי תגובות, אתה לא רוצה שתגיד לי. אני רוצה שתגיד לי מה אני צריך לעשות. המימד התגובתי.
הרמב״ם הוא נגד התפעלות.
כן, אבל פה הוא גם חינוך, תבין. הרמב״ם פה, הוא חושב בראש ובחלב. הוא חושב שאנשים, הם, יש פה, תחשוב, זה, מבחינה רציונליסטית זה מאוד יפה. הוא אומר, תשמע, אנשים, אתה לא יכול לקחת אנשים ולחשוב אותם כאילו הם בימינו. אל תתבלבל. הם צמחו במצרים, הם צמחו בכנען. הם חלק מעולם. תאר לצלך שצריך לקחת אותם, לתלוש אותם פשוט, לתלוש אותם מתרבויות מסוימות ולחנוך אותם מחדש. מה אתה חושב? מה אתה? בני אדם הם, 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 הם בני אדם. כמו שתיקח היום אנשים ותעשה אותם ל... אני יודע מה, תקפיץ אותם. הרמב"ם אומר, אין דוגמה כזאת שאתה אמרת. כאילו, בלי מצוות. לא צריך מצוות. רק תייחדו את השם. או בלי תפילות. רק תאהבו את השם. אדוני, איך אפשר מי להתפלל? איך אפשר? מה אנחנו, מה זה אנחנו? הגות מתהלכת באוויר? אנחנו ראשים צפים באיזה ים התור? מה זה? אנחנו בני אדם. אז אתה לא יכול לתלוש אנשים מתוך העולם שלהם. זה אומר גם ככה שם, אתה לא יכול לתלוש אנשים. זאת אומרת, הגישה היא גישה, לא של התפעלויות, זה לאיש המעלה, המנהיג וכו'. אבל אם אתה מדבר, אדם רגיל, אדם רגיל יש לו התפעלויות, הוא צריך לחנך את ההתפעלויות שלו, צריך לחנך את עצמו, וצריך לזה, וכל החינוך. מה זה? זה חינוך. הרמב"ם פה גישה של מחנך. אני אומר, התגובה היא לא נוחה, מכיוון שזה, אתה רואה, זה תרבות סביבתית, מה, אתה מגיב לי, אני רוצה שזה יהיה משמעים. הרמב"ן אומר, מה, קורבנות, זה ספירות, זה הכל קושר את הספירות, עולים למעלה, מה אתה? והרמב"ם, בכלל, יש להם כל מיני קושיות על הרמב"ם, אומרים, קין והבל, למשל, שהביאו קורבנות. איזה עבודה זרה היה מול זה שהם עשו נגד? אתה רואה שזה דבר ספונטני לגמרי. קין והבל, הם היו ממש קשורים לקדוש ברוך הוא. אתה רואה שהתורה מביאה קורבנות כדבר ראשוני, כדבר פשוט, כדבר שלא כנגד עבודה זרה, ולא כנגד זה, ולא כנגד. ולכן הלאה יש הרבה הרבה טענות כנגד הרמב"ם לעניין הזה, ולכן לאנשים, באופן כללי, די קשה לקבל את הרמב"ם. בכלל, טעמי המצוות של הרמב"ם, באופן כללי, לאנשים היה מאוד קשה לבלוע, מאוד, אישה מאוד רציונליסטית, מאוד כזאת, בוא, אני בא לחנך אותך ולטפל לך, וכל האנשים אמרו, מה? תורה מן השמיים, מה? יש פה דברים מסגבים, מה? אתה מגיב לי לאיזה גוי מהם. בשכונה שלו איזה גוי, אני יודע, עשה איזה תנועה, אז אני צריך לעשות הפוך ממנו, מה, אני אכפת לי מהגוי הזה, שאלך לה, מה אכפת לי, אני, זה התורה. יש פה משהו ש... לא נוח, לא נוח. זה מעניין, אני אומר, זה מעניין לראות את התורה בצורה כזאת, אבל... הייתי אומר, יש איזו התנגדות פנימית לראייה כזאת של התורה. אני אומר, זה כחוויה כוללת. עכשיו, מה הרמב״ם עושה עם זה? מה הרמב״ם עצמו? איך הוא מתמודד עם הבעיות האלה של קישור היסטורי? איך הוא מתמודד? והוא באמת לא רוצה להחליף את התורה, הוא אומר שהתורה לא תתחלף. לא, אני יודע מה העניינים של נגד, כמו אמרנו, אני יודע מה בענייני אכילה, או נפת פעת הזקן, או לא תתגודדו, או לא יודע, כל מיני דברים כאלה. מצד אחד, מצד שני, איך הוא מתמודד עם ה... והקורבנות בצד שני, מה, איך הוא מתמודד עם זה? אז פה אפשר ללכת לכמה כיוונים, בעצם מה שנשאר. אז יש פתרון אחד, שהוא פתרון שמאוד מקובל. והרמב״ם רומז אליו בסוף הלכות מעילה. והוא מופיע... זה כנראה נובע מתוך עוד הרבה מקומות, הייתי אומר, התרשמות. הם צריכים למצוא את השורות. שהרמב"ם אומר בעצם דבר כזה. והרב קוק ביטא את זה מאוד יפה באפלטור, יש לו קטע שהוא מנסה להסביר את הרמב"ם. אז שם ככה זה ממש, זה כאילו הרב קוק מעמיק בתפיסה של הרמב"ם. אז הוא מנסח את זה כך, הוא אומר, תראה, ברגע שהמצוות ניתנו, הם אכן ניתנו בתוך הקשר מסוים. ההקשר היה כזה, אבל ברגע שהם ניתנו, הם נתקדשו קדושת עולם. ומכאן והלאה, זה שההקשר היה כזה או לא כזה, הוא בכלל לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה לא שהשתנה ההקשר, אני משנה את המצווה. המצווה ניתנה מתוך ההקשר, אבל ברגע שהיא ניתנה, היא נחקקה בסלע, והיא קיבלה עוצמה מוחלטת משלה. ולכן אני עכשיו מקיים את המצווה, בגלל המצווה. ולא, עכשיו אני יכול להתעניין בזה, זה מעניין אותי מבחינה היסטורית, סתם בסקרנות, למה ניתנה המצווה הזאת על זה. אבל זה לא המניע לקיום המצווה. המניע לקיום המצווה זה בגלל שהתורה ניתנה, התורה. הדברים נתקדשו, וברגע שהם נתקדשו, הם נחתקו בספר. עכשיו רגע, אני רואה על הפנים שלכם שאתם לא משתכנעים, אז אני אתן לכם איזה טיפ ולשכנע אתכם קצת בדבר הזה. אתן לכם דוגמה. דוגמה שאני אוהב, שוב, אני לא בטוח שאתם תמצא לכם ביניכם, אבל בעיניי אני אוהב. הדוגמה היא ההסבה בליל הסדר. עכשיו תראו, במקור, מה זה הסבה בליל הסדר? ככה היו אוכלים פעם, נכון? הם היו שוכבים על מיטות, כן? ככה זה היה הסעודה הרומאית או היוונית, אני לא יודע מה. הם היו, היה להם חדר גדול, כל אחד היה שוכב על מיטה, כלומר, נוטה על היד, נכון? כי הוא התרומם בשכיבה. וכך היו אוכלים, זה בכל חדר שולחן קטן, הם לא היו בישיבה, לא יושבו, שכבו. אני חושב שזה מאוד לא נוח לאכול כך. תנסו פעם, תראו, פשוט לא נוח. מה? טוב, נתפס הצבא, גם יראה לי שהאוכל כל הזמן נשפח שם כל הזמן, נתקע פה משום מה, אני לא יודע מה הרווח בגדול. ואני חושב שזה כיף לא נורמלי, שאפשרים ליד שולחן ואוכלים, זה יורד ישר. מה זה הקטע הזה לשכב? מאוד לא נוח. תרבות, לא יודע, כנראה שלהם היה נוח, הם היו רגילים, יד שמאל הייתה עם שרירים חזקים, הוושת עבדה טוב, לא יודע, הם אכלו טוב, וזה בטוח, את זה אנחנו יודעים בוודאות, הם אכלו טוב מאוד, הם היו מקצוענים בנושא של אכלו טוב. השתנתה התרבות, וכולנו יושבים על יד כיסאות, ליד שולחן, על כיסא, אוקיי? יש לנו מצוות הסבה, נכון? אז מה מצוות הסבה? הסבה לך קרית, ואתה נשאל על הכתף של החבר שלך בסדר, או אם זה הבן דוד שלך שהגיע משום מה. אתה שותה ותמיד זה נשפח לך הצידה. אתה לא יודע מה לעשות, וכו' וכו'. יפה. אז באים לך אנשים, אומרים לך, קשה להם. פעם זה היה ככה. זה הכיף של ליל הסדר, לא? מה אכפת לי שפעם הסבה הייתה בגלל שאני יודע מה, איזה מלכה רומאית, קליאופטרה אכלה בזה, ואנחנו עושים כמובן. זה מתאים, ההיסטוריה לא מעניינת אותי. איך הוא אמר הרב ויטל עליו השלום? אותי מעניין איך סבתא שלי קיימה את המצווה. מכירים את זה שהוא, הביאו לו פעם את הסידור של גולדשמיד, היה אחד שעשה, עושה סידור על פי כתבי יד, סידור עם... אז הרב ויטל אמר, אני לא רוצה את הסידור הזה, אמרו לו למה. אמרתי, שמע, מה אכפת לי איך הסידור נכתב לפני 1,000 שנה? אותי מעניין איך סבתא שלי התפללה. אני מתפלל כמו סבתא שלי. סבתא של הרב ויטל הייתה הרי, אתם יודעים, היא הייתה הרי מצחצחת לו את הנעליים, אתם מכירים את הסיפור, כן? שהוא ישן בחדר, היא הייתה, אני יודע, היא הייתה כל בוקר מצחצחת לו את הנעליים. אומר למה, אומר, אתה הולך ללמוד תורה, אני רוצה שיהיה לך נעליים מבריקות. אז זה היה סבתא של הרב ויטל. אז הוא אומר, אני רוצה לדעת מה סבתא שלי התפללה. עכשיו, זו גישה מאוד מאוד, כמו שאתם מבינים, לא פונדמנטליסטית, נכון? לא חותרת אל היסודות הקמאיים של התורה, איך היו בזמן מתן איזה... לא, ככה רבא שלי עשה, אני עושה ככה, זה התורה שהגיעה אליי, ככה אני עושה, זה מה שאני אוהב. זאת אומרת, אני אוהב כשהצוואר שלי כואב בליל הסדר. וכל האלטרנטיבות האלה שמצאו כל מיני אנשים, לא, ככה אני אוהב. עכשיו, לא יודע אם אתם מדבר אליכם, אני אוהב מאוד את הגישה הזאת, ולכן אני גם לא מאלה שיש... דן פעם אמר בזה, שלובשים ג'ינסים והולכים לחדר אחד, הולכים ועוברים בגדים וכל מיני דברים. כן, זה סיפור שלם, הרב ויטל יש לו מהילך שלם בליל הסדר. אני יותר פשוט, כן? אני אוהב את הבגדים בגדי החג, בגדי השבת, הכל לבן, הכל צחור וכו' וכו'. עכשיו, כמו שאתם יודעים, כולם אומרים לך, תשמע, כשיהיה בית המקדש, אנחנו נעשה שם מנגלים על ההר, ואני יודע מה, בהר הבית. איפה הקרית הגדולה והנוחה שאתה נשען עליה? איפה הליל הסדר הלבן עם הכוסות הזכוכית, השבריריות? כולם עשינו פעם מנגל. ריח האש וכל האשן וכל ה... זה פסח אחר לחלוטין, נכון? לך, נו, מה יהיה? טוב, יגיע המקדש, נתמודד. כן? אבל אני באמת הרבה יותר מתלהב מליל סדר כזה אריסטוקרטי, בורגני, עם קריות נחמדות ולבנות, עם חלוק לבים, עם החלוק, זה מה שאני אוהב. טוב לי מאוד.
אז
זאת אומרת, זה שדברים נעשו בצורה מסוימת, בהסבה מסוימת, בצורה מסוימת, ובסיבה מסוימת, לא כל כך מפריע לי שאני עוד עושה אותם, למרות שבטל הטעם, כן, בטלה הסבה, היא, מה אכפת לי? היום שותים 4 כוסות בהסבה, וזה מה שאני עושה. עכשיו אני אומר, אני רוצה להטעים לכם בזה קצת, את הרעיון הזה של של הקורבנות או כל הדברים אחרים. אומר הרמב"ם, ברגע שהתורה נתנה, היא נתקדשה. הדברים נתקדשים. ואם תשימו לב, בתורה שבעל פה אנחנו קוראים את זה מצוין, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים מה ההקשר שבתוכם הם נעשים. תורה שבעל פה, אני מדבר, בכלל לא תורה שבכתב. כן? יש הרבה דברים שאנחנו יודעים איזה הקשר הם נעשו, והם נתקדשו. הם נתקדשו. ובגלל שהם נתקדשו, אנחנו עושים אותם. ואנחנו בכלל לא מפריע לנו שהדבר הזה בטל הטעם. כן? כבר ההקשר משתנה. כן, אבל ברגע שהדבר הזה נקבר. זה מהלך אחד שהרב קוק מקבל אותו ברמב״ם, ואני אומר שבסוף הלכות מעילה, אם תקראו שם את העילות, תראו, אומר הרמב״ם, תדע לך, כמו שהמקומות המקודשים, כמו בית המקדש וכן הלאה, גם בחורבנם נשארה בהם קדושתם, גם מצוות שאתה חושב שכבר השתנו, נשארה בהם קדושתם, ולכן אין המצוות, אין חוקים וכו', אין חשוב להרהר בהם, וכן הלאה. תגובה? זה נשאר. אתה רואה את הפן הזה, שדברים התקדשו יותר. זה כיוון אחד. רציתם להראות את זה משהו? רציתם להראות את זה משהו? טוב, לא משנה, תראו. כמובן, אם הולכים לכיוון של העברית, זה בכלל סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא יגיד שכל טעמי, הוא פתר את הבעיה בצורה.
אין טעמי מצוות.
אין טעמי מצוות, אז ברור שהם לא בטלים. אם אין טעמים, הם לא בטלים. לא, לא, אבל הוא בכלל לא. הוא טען ככה שכל טעמי המצוות הם לא לניחא. זה מה שנקרא אצלו שלא לשמה. זה אצלו נקרא שלא לשמוע. כי זה לטובתי, כן? זה בשבילי, בשביל לחנך אותי. בשבילי, לא רוצה את זה. אני רוצה לעשות בשביל השם. אז ממילא כל הטעמים מראש, בלי קשר לעבודה זרה או לא עבודה זרה או לזה, בלי קשר לכל זה הוא מוריד את הכל. אז לכן, הוא פתר את כל הבעיה בקלי קלי. עכשיו, אפשר ללכת לכיוון אחר. ושצריך לעבוד עליו, של, הייתי אומר לבסס אותו, אבל הכיוון לדעתי הוא יפה. וזה לומר כך, שלמעשה זה לא שהמצווה נקבעה פעם, ומכיוון שהיא נקבעה היא נתקדשה, אפילו שההקשר השתנה, המצווה נתקדשה בעיניי, זה קדוש, ואני לא משנה אותה. אלא המצוות שנעשו כנגד משהו, הם לא נעשו בצורה חיצונית, אלא בצורה פנימית. ואני אסביר מה הכוונה. התרבות של עבודה זרה, כל תרבות, היא משהו אורגני. מה זאת אומרת אורגני? זאת אומרת, כשעובדי עבודה זרה עובדים אלילים ופסלים, ויש להם איזה מין מערכת מחשבתית מסוימת, יש לזה גם מערכת מוסרית מסוימת, זה מערכת התנהגותית מסוימת. הכל הולך תמיד ביחד. זה לא שיש כאילו איזו מחשבה מצד אחד, התנהגות מצד אחד, פולחן מצד אחר. כל תרבות היא אורגנית. זאת אומרת, גם ממעשי ההתנהגות, מעשי ההתנהגות משקפים את ההתנהגות המוסרית, את ההתנהגות החברתית, את ההתנהגות ואת התפיסות הדתיות. כל דבר משקף את הכל. למשל, תרבות עבודה זרה היא לא רק טעות במובן המחשבתי, אלא היא גם שחיתות במובן מוסרי. הרב קוק דווקא הדגיש תמיד את השחיתות המוסרית. הרמב"ם מתאר את הטעות את המחשבתית, אבל גם הרמב"ם מדבר על השחיתות של עבודה זרה, על הפגם שבה פריצות ועניינים ושפיכות דמים. זה תרבות שלמה. עכשיו, הפריצות ושפיכות הדמים של עבודה זרה היא איננה מקרית בעבודה זרה. כלומר, זה לא שהם גם טועים בפסלים, הם גם שופכי דמים והם גם פרוצים בעריות. לא. יש קשר פנימי שלא קל הרבה פעמים, לא קל לעמוד על הקשר הפנימי בין הדברים, אבל יש קשר פנימי בין הדברים. וזה נובע מתרבות של טבע, פולחן הטבע, ופולחן הטבע מוביל להתפרע אל היצרים, זה סיפור של לא מסובך יותר מדי לעמוד על זה, אבל תרבות, קשה לחשוב שתרבות היא סתם איזה מבקות של דברים. מה זה אורגני? זאת אומרת, יש זיקות פנימיות בתוך ההקשרים התרבותיים. עכשיו, כשהתורה באה ולוחמת כנגד עבודה זרה, היא לא עושה אחד על אחד. זה לא אומר ככה, רגע, הוא שפר דם, אני לא עושה, הוא זה. אלא התורה מפתחת תרבות אלטרנטיבית, שגם היא תרבות שכל כולה יונקת מהאידאות שלה, שזה איכות השם, אמנת השם, וכל הדברים הגדולים שלה. אלא מה? שכדי, עכשיו ככה, לתורה יש כאילו התפתחות אורגנית משלה. אבל, כאילו, נגיד, עכשיו אני אציג את זה בצורה, כמובן שזה לא קרה, אבל אני אציג את זה כאילו, נתאר לעצמנו שמשה רבינו אומר ככה, ההתנהגות המתאימה לייחוד השם שלי היא X. עכשיו, X אני יכול לעשות בכל מיני צורות. אז מה אני אבחר? אז הוא בחר את מה שהתאים לתגובה. אבל זה לא משנה, הוא היה יכול לבחור גם משהו אחר, אבל זה לא משנה מה הוא בחר. מה שלא יהיה, זה משקף את האידאה שהוא רצה. אני אביא דוגמה לרעיון הזה. התורה אומרת, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה ביניכם. כי עם קדוש אתה לשם, ככה, כמוכה וחשוב. עכשיו אנחנו יודעים שעובדי עבודה זרה מתגודדים. נכון? עד שפוך דם עליהם. זה לא נכון. מה זאת אומרת? אנחנו כמעט עד היום אגב. מעניין שדווקא באסלאם, זו תופעה מוזרה, האסלאם הוא לא אלילי, יש שם תופעות של התגודדות. פציעה עצמית. פציעה עצמית עד זוב דם ממש.
לשרות יש לא סיגופים.
לא, סיגוף זה משהו אחר. לא כאן, בתוך אקסטאזה. בתוך אקסטאזה לפצוע, אנשים פוצעים את עצמם. התורה נלחמת כנגד העניין הזה. אז מה אתה אומר? כי עם קדוש. אז היא אומרת, עכשיו, לא תשימו כוחה בלכם על עצמת. כל מיני מנהגים, נגיד, נקרא לזה באופן כלי מנהגי אבלות. עכשיו תראו, התורה אומרת, יש לנו כאן תרבות שלמה של עבודה זרה, שהיא מתאבלת בצורה מסוימת, וזה מתאים להם, לאתוס שלהם, לתפיסות שלהם. מה זה חיים? מה זה מוות? מה זה גוף? וכל מיני, יש להם את התפיסות שלהם. התורה יש לה תפיסה אחרת לגמרי. היא מציגה את החיים בצורה מסוימת, את המוות בצורה מסוימת, את האבלות בצורה מסוימת. עכשיו, משה היה יכול להביא לנו איזה מנהגים מסוימים. משה כאן, לא משה האיש, זה קשור, התכוון משה במובן של צינור. לא האיש משה, אין לה, שלא להתבבר חס ושלום. התורה הייתה, הקדוש ברוך הוא יכול להביא דרך משה. אני אומר משה כדי להיחס זה כאילו לתקופה. הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות למשה באיזושהי צורה אחרת, לא יודע מה, שתחנך אותנו מהי תפיסת הגוף הנכונה, מהי תפיסת האבלות הנכונה, מהי תפיסת ה... לא יודע, היחס הנכון, איך אדם מבטא את הצער שלו. התורה בחרה ללמד אותנו את הדברים מתוך התכתבות של ההקשר שהייתה. הייתה לעשות זה גם בצורה אחרת, אבל הדבר הזה הוא מחנך אותי. כשאומרים לך לא תתגודד, אומרים לך, אדוני היקר, הגוף של האדם הוא דבר מכובד. אנחנו לא פוצעים את עצמנו. אנחנו לא רוצים את עצמנו באבלות. התורה, דרך המצווה הזאת, מחנכת אותי, וזה חינוך שהוא נכון לתמיד. זה שהוא נעשה בצורה כזאת, נעשה בטח בגלל הערך. אבל התוכן של לא תתגודדו, הוא נכון לנצח. לכן אין מקום לשנות. אתם מבינים? התוכן הוא תוכן נצחי. ההלבשה היא הלבשה שנעשתה בתוך הקשר, אבל מה זה משנה? זה הלבשה הזאת, זאת הלבשה הזאת.
אז למה בכלל צריך את הקטע הזה? אם זה דבר שהוא נכון בפני עצמו, מה העניין שהוא בא כנגד עבודה זרה? ודבר שני, האם באמת זה נכנס ברמב״ם, שאני זוכר שכשאני לא צריך לבדות את הפרקים, אבל ההתעצמות שלי הייתה שם, הוא אומר שאין לזה עניין אחר, אלא העניין הוא כנגד עבודה זרה.
אז עכשיו כך, אני מודה שהרעיון שלי הוא כל כך יפה, אני כל כך אוהב אותו, אבל לא ברור לי שהרמב״ם היה מקבל.
צריך להניח שיש שני טעמים. יש טעם פנימי, טעם חיצוני, לא חייב שיהיו שניים.
לא, זה לא שניים. הפנימי הוא תוכני, החיצוני הוא הקשרי.
כן,
בדיוק.
שתי סיבות, למה נקיים למצווה בסוף של דבר. ואז אתה מבטא אחד ונשאר בשנייה.
בסדר, כן, בדיוק. זה כאילו שתי שכבות. לא היית אומר שני טעמים, היית אומר שתי שכבות. שני רבדים בתוך הטעמים. תראה, אני אומר כך, זה יותר, אני דברים שאני חשבתי עליהם, קשה לי לומר שמצאתי ברמב״ם סימוכים לדבר הזה. תומר, שאתה התרשמת, הוא שומר, לא, זה כנגד זה. הם מתגודדים, אני לא. בצורה פשוטה כזאת. כאילו רק הרובד של האחד מלאחד. אני אגיד, למה אני חושב שהרמב״ם לא כל כך היה מקבל מה שאני אומר? יש לי הרגשה שלא הייתה לרמב״ם הערכה מספיק לעבודה זרה. לחשוב שזה תרבות אורגנית, שההתגודדות נובעת מזה. יש לי איזו הרגשה, אני לא יודע מה התפיסתו. אני מעריך את העבודה הזרה. אני מעריך אותה כתרבות מוטעת כמובן. כן? אבל אני מעריך אותם כתרבות אורגנית, שהיא, יש לה איזה לכידות פנימית, יש לה איזה קוהרנטיות, יש לה, היא רצינית. היא מוטעת, אבל היא רצינית. היא לא אוסף של בדרנים שהדביקו כל מיני מעשים מטופשים רק בשביל להעמיס על החבר'ה. אני לא רואה את זה ככה, אבל יש לי הרגשה קצת שהרב הוא כל כך מזלזל בהם, הוא כל כך לא מעריך אותם, כן? שאולי הוא נותן להם אפילו את הקרדיט הזה של קוהרנטיות ורצינות ואיזה מין אורגניות של, שהתורות מחלחלות למצוות. אני לא יודע, בוא נגיד כך, אני אומר זה מה שאני תופס היום.
כן, הרב אומר משהו אמיתי כנכון, קשה לו לקבל. אנחנו היום יכולים לקבל כאילו שני דברים, ואתה צריך לבחור בטוב, הם נכונים אותם. אפשר להוכיח אותם באותה מידה, אבל אתה צריך לבחור בטוב.
כן, לא, לא, אני לא בא מהמקום הזה. זה נכון, אבל אני לא בא מהמקום הזה. אני לא אומר שהם נכונים. אני רק אומר, הם קוהרנטים. זאת אומרת שזה לחידות פנימה. אני מאמין שהתרבות האינדיאנית, אני מאמין בזה, אני לא מכיר אותה כל כך, אני לא קורא את צד, אין לי היכרות קרובה. אבל די ברור לי שזאת תרבות שיש לה איזה לחידות פנימית. יש קשר בין אני יודע מה, השריקה שהוא שורק באיזה עצם של צבי, שהוא זה לבין האלוקים. יש משהו שם, ברור לי, כי דברים, בני אדם עשו את זה, ובני אדם כשהם עושים דברים, הם עושים את זה כנביאה, זה לא סתם. לא יודע, ככה אני תופס את הדברים. ולכן אני אומר את מה שאני אומר. אני אומר שזו תרבות שלמה שנלחמת כנגד תרבות. זו תרבות של קדושה, של עבודת השם, של ייחוד השם, שנלחמת כנגד תרבות של אלילות. ולכן יש לה ערך לתמיד לנצחי, שזה התוכן, שזה התוכן. והתוכן הזה הוא זה. עכשיו בואו ניקח דוגמה אחרת שהיא קצת יותר פרובלמטית, כי היא מחוללת, כבר היא פרובלמטית, אני לא יודע באיזה מובן להגיד אותה, אבל נגיד אותה. למשל, לא יהיה קדש מבני ישראל ולא תהיה קדשה בבני ישראל. אוקיי. אנחנו יודעים שבתרבות האלילית יש קדש ויש קדשה. יש זנות במקדש האלילי עד היום. עד היום בהודו יש קדשות. זה דבר אגב מזעזע, כי הם בדרך כלל ילדות שנקטלו מהוריהם העניים, והן מיוחדות לזנות. הן מאוד מסכנות, היה זה פעם. זו כתבה על החיים האומללים של הילדות המסכנות האלה. ש... לא. אפשר לדמיין כמה הם, איזה חיים יש לנו, בכל אופן, זהו. אז זה תרבות אלילית של זנות במקדש. וזה חלק מהתרבות האלילית אגב. שוב, זה לא איזה מין תהליך של, של פריצות, זה חלק מהתפיסה. כן, למשל בקנען, אצל הודו, גם בהודו, זה חלק מתפיסה שלמה של תהליך מסוים שאדם צריך לעבור, גם תענוג. שמי שירצה יראה את המקדש, יש מקדשים אלילים, בהודו יש מקדש אלילי שיש בו פסלים של, של פריצות, של זימה, זה חלק מהדת, כחלק, כשלב מסוים בתוך התרבות הינדואיסטית. בכנען, זה היה חלק מהפולחן הדתי, הזנות היה חלק מהפולחן הדתי. התפיסה הייתה שהזנות הזאת והבעילה וכל הדברים האלה, הם יגרמו לאל בעל לבעול את האדמה שהיא הזוכר איזה אלה הזאת ואז ירד גשם. אבל זה חלק מפולחן שלם. הפריצות הזאת היא חלק מפולחן. מתפיסה, מפולחן, מפסיכולוגיה מסוימת וכן הלאה. התורה בא אומר, לא יהיה קדש בני ישראל לקדש אבינו. עכשיו אתה יכול להגיד, תשמע, האלילות כבר איננה, אין אין הודו, נתעלם רגע מאוד, כן? אין קדש וקדשה. אין קדש וקדשה. אז אתה יכול לבוא ולומר, אז אפשר לוותר על האיסור של קדש וקדשה. אני אגיד לך לא. פה יש את הורי תוכן. התורה לא רוצה פריצות. זאת אומרת, הכנגד פה הוא אכן כנגד, אבל הוא לא רק כנגד, כמו שאתה אומר, כאילו שני טעמים. זאת אומרת, יש פה תוכן שלם. התרבות של עבודה זרה היא תרבות מוטעת, והיא תרבות של, מבחינת האתוס שלה, והמוסר שבה, היא תרבות שאנחנו מתנגדים אליה. ולכן, לא יקדש ולא יקדשה, אנחנו מתנגדים לה. ולא קשור לעובדה הזאת שעבודה זרה בטלה, כי היא קדש ומקדשה, התורה לא רוצה. כמובן שיש דברים שיותר קשה להגיד את מה שאני אומר עכשיו. למשל, הקפת פעת הראש. נכון? כי אתה יכול לבוא ולומר, מה אכפת לי היום שאדם יעשה לו 300 סיבובים על הראש, אני יודע מה, שיוריד את הזקת, שיוריד את הזה, לא יודע, כל מיני דברים.
כליים.
מה?
כליים,
אחרי שניים. כליים? הסגרנו את הכליים.
אנשים
שעובדי
עבודה זרה, זה לא בסתר, כגר זה בא מאיזשהו...
בדיוק, עכשיו פה קשה יותר למצוא, זהו, קשה מאוד למצוא, למשל כלאיים, בדיוק. עכשיו השאלה, מה היה, מה עומד מאחורי הקפת פעת הראש, האם זה סתם? קשה לי להניח, אגיד לך, למשל כלאיים, קשה לי להניח שדברים כאלה הם סתם. אין סתם, אני לא מאמין, המילה סתם לא קיימת. אז אם אצלם זה סתם, אז אצלי זה גם יהיה סתם. לא לעשות קהילה, אתה מבין? אז זה הופך אותי לאבסור. לפי הרמב״ם אני אומר, אני לא מדבר על תפיסות קבליות וכו', שקהילה עם זה, זה כל העולמות. כן. ולכן אני נוטה להעניק ערך מסוים לעבודה זרה. ערך במובן של הערכה, אבל לא במובן של אמיתות, כן? זה לא חושב זה אמיתי, אלא איזה הערכה שיש שם איזה משהו. שאין לי מושג מהו, אין לי מושג למה עבודה זרה אומרת לחרוש בשור וחמור יחדיו, או נגיד, אני לא יודע פשוט, או לעשות פשטן וצבר ביחד, אין לי מושג מה זה משקף, מה זה אומר, למה שיעשו את זה, מה זה, זה קריזה קפצה להם לראש, מה זה הדבר הזה? אז יכול להיות, עכשיו פשוט לא יודעים ומאחורי זה עומד משהו. בכל אופן, אני הייתי נטיית ליבי, שאני מודה שאני לא כל כך רואה אותה ברמב״ם, להעניק קרדיט לעובדי עבודה זרה שהם מבינים מה הם עשו, ושאנחנו גם מבינים מה שאנחנו עושים, שאנחנו אומרים לא. וכמובן, זה דברים אולי מאוד מאוד עדינים, זאת אומרת, דברים, זנות זה דבר מאוד פשוט. אבל אני יודע, כלאיים, אנחנו לא מבינים בדיוק מה עומד מאחורי זה, אבל יכול להיות שמאחורי זה יש משהו, וזה אולי מאתגר אותנו, למצוא, לברר, או לא יודע. בכל אופן, זה מחשבה שאני חשבתי. וניתנו עוד כל מיני הסברים לעניין, כל מיני טעמים. יש ספר של הריטב"א, שכחתי את שמו, הריטב"א שלנו. איך זה? ספר זיכרון. כן, ספר זיכרון. שבו הוא משיב מלחמה שערה ומגן על כל ההתקפות שהותקף הרמב״ם. ספר קטן, לא ספר גדול. מגן על הרמב״ם, כל ההתקפות שהתקפו אותו. אז צריך לראות שם איך הוא פותר את הבעיה הזאת של הדברים. אני לא זוכר, אני אולי... לא, אתה זכרת ספר הזיכרון, אז אולי תעיין שם. לא, אני מציע לך. תגיד לנו בפעם הבאה, שבשבוע הבא בעזרת השם לא שיעור, אז תגיד לנו מה, אם יש שם איזה, תמצא שם איזה מרגלית נאה, ותגיד לנו אותה. בכל אופן זה, וזה מורה הרבה מחשבה, המהלך הזה של הרמב״ם. לא פשוט, לא פשוט. כללית אפשר לומר מבחינת מחשבת ישראל, שהרעיונות האלה של הרמב״ם לא כל כך נקלטו. וזה מובן, זה קשה, זה עוד לא עשו כל כך הרבה, לא השפיעו, כרגיל, כל דבר משפיע, אבל כי זה הרמב״ם, סוף סוף, אבל זה לא הניח את הדעת, זה לא הניח את הדעת לאנשים, להסביר את התורה בצורה כזאת. מה שאני אומר, זה כאילו מעניק לזה קצת עומק, כאילו זה פתאום דורש מאיתנו להתחיל להבין, את העומק של המצוות ואת העומק של עבודה זרה ולראות איך המצוות הן מעמיקות בנו את הייחוד השם גם על ידי דברים כאלה רחוקים, כמו כלאיים או דברים כאלה. שלשם אנחנו בדרך כלל אומרים תשובות, נכון, מה התשובות אנחנו אומרים על כלאיים? זה מה? מוסר, נכון, משהו מוסרי, שור וחמור קשה למחיר, נכון, מה, מה, מה מקובל לומר?
כן, אומרים את זה, אבל זה לא עובד עם כל הפרטים.
מה? שעת נס בכלל קשה, זה יותר קשה, אבל גם מצוי שזה. יש הרבה הסברים. ספר החינוך, טוב, הוא עושה הרבה הסברים, יש לנו ספרות שלמה שמסביר למצוות. אבל טוב, יש פה עבודה גדולה שיש לעשות אותה. זה מעניין, יש אנשים שהם, שהמהלך הרציונליסטי הזה מאוד טוב להם ונותן להם תחושה טובה, יש כאלה שזה כאילו מוציא להם את האוויר מהגלגלים, כאילו הרציונליזם הזה יש בו משהו כאילו מקטין ביניהם. הרמב"ם חשב שלא, הוא חשב שזה מצוין וזה נותן הסברים וזה מעניק לתורה משמעות.
ספר החינוך באמת לא קיבל את כל הטעמים? לא. כל החלט של העובדות לא משתמש בו?
כן, אבל הוא לא משתמש בזה, הוא נותן טעמים. אז אתה טען בספר החינוך על כלאיים. תראה מה הוא אומר על כלאיים, על שעת נס, תראה על שעת נס. שור וחמור לדעתי זה דווקא די הגיוני. נכון? לא תחור שור וחמור יחדיו, יש פה... אבל למשל ענבים וכל העניין של כלאי הכרם, מה הסיבה לכלאי הכרם?
היום יש אנשים שחפים גם על צמחים,
שמה? לא, למה זה לא
חושב? גובים את המים.
גובים את המים. מהבחינה הזאת אתה חושב?
לא,
לא במובן של לחוס עליהם, במובן של כאילו איזה מין הפרדה. אפילו לא חשבתי בכיוון הזה, אתה יודע, זה מעניין. של כאילו תשומת לב אפילו לחיי הצמחים. מעניין. תראה, אם אתה הולך לכיוון הזה, יש בעיה מה לאכול בסוף, אתה מבין? לא נעים לאכול אפילו גזר. פעם יצא ספר, זה אני כקריוזי, אני אומר, יצא פעם ספר שנקרא חייהם המסתוריים של הצמחים. זה עשה בזמנו הרבה רעש, והטענה שלהם הייתה שיש להצמחים רגשות כמו לבני אדם, או כמו לבעלי חיים, ואפשר למדוד את זה, את הרגשות שלהם, על ידי מכשירים פשוטים, שבודקים את זה. את המוליכות, כמו שבודקים אדם, אם הוא מתרגש על ידי מוליכות חשמלית, זהה, עוד דברים כאלה, אז גם את הצמחים אפשר למדוד. ומדדו וראו שהצמחים מגיבים בצורה מאוד ברורה. אם מישהו אוהב אותם, הם מיד מתרגשים, ואם מישהו הולך לתלוש אותם, הם מיד יש להם תגובות. ליצור ספר שלם על העניין הזה. עד היום אין לי מושג אם זה בדיחה, כמו שזה נשמע כמובן. או שיש בזה איזה שבט של משהו. אז זה יצא, אני זוכר שזה יצא, זה היה בשנות ה-70, אני חושב, יצא, לפני 40 שנה, 30 שנה. אני מניח שאפשר למצוא את הספר הזה בספריות. הוא לא יוצא עוד פעם, זה סימן שכבר לא מחזיקים בשיטה, אבל זה מעניין. זה בכלל יכניס. אגב, אצל ההודים, יש להם באמת, האיש המקודש שלהם, באמת בסוף גם לא אוכל צמחים.
פטריות?
מה?
פטריות רק?
לא, גם לא פטריות, הוא אוכל עלים יבשים. ובעצם זה מין התאבדות כזאת. משהו כזה. כי הוא לא רוצה אפילו לאכול צמחים. זה באמת מדהים. יש בחינה כזאת.